אנחנו בפרק ו' פסקה ג'. הפסקה הזאת פסקה חשובה וגם מאוד מאוד ממשית, כלומר יש לה השלכות. בואו נקרא. יראת חטא הטבעית היא הטבע האנושי הבריא ביחס למוסר הכללי, והיא הטבע הישראלי המיוחד ביחס לכל חטא ואבון מצד התורה והמצווה, מורשה קהילת יעקב. ואין טבע זה חוזר לישראל, כי אם על ידי תלמוד תורה בהמון, תלמוד תורה לגדל תלמידי חכמים, ותלמוד תורה של קביעות איתים לתורה להמון הרחב. ממש כי יכול הרב נותן לנו כאן הדרכה מעשית. ואי אפשר שיחזור ישראל לאיתנו לחיות חיים טבעיים, כי אם כשישוב לו גם טבעו הרוחני בכל מילואיו, שאחד מהם ויותר חזק שבהם, הוא זה הטבע של יראת החטא, הסלוד ממנו. ותביעת התשובה הקבועה אם יזדמן חלילה לידו איזה דבר עבירה ואבון. ובהתגברות כוח החיים שבאומה בהקיפו את כל צדדיו, תיפסק התסיסה המאחירה את הדעת. והמכשירים הלאומיים ישובו כולם להתעסק גם כן בדבר הקביעות של ההחזרה אל הטבעיות המוסרית העמוקה והמיוחדת לישראל, שהיא מדקדקת כחוט השערה בין אסור למותר, וכל דקדוקי התורה ודקדוקי סופרים יוקרו במהלכי חיים עצמיים, שיהיה אפשר כלל לחיים לאומיים רעננים מבלדם. טוב, פסקה מאוד חשובה. הרב כאן מדבר על יראת חטא. יראת חטא הכוונה להיות ירא מחטא. אומר בעל נפש החיים, חטא לשון חיסרון. אם כן, יש איזה יראה בנפש האדם להיות בעל חיסרון. אומר הרב, יש טבע טבוע בנפש האדם, ויש טבע טבוע בנפש האדם מישראל. והטבע הטבוע הזה, הוא בעצם רוצה לצאת אל הפועל. ויראת חטא, ביחס לטבע האנושי הרגיל, וביחס לטבע הישראלי המיוחד, תכף נראה, היא בעצם היראה מלהיות חסר את אותו הטבע. כלומר, אותו הטבע שהקדוש ברוך הוא יטבע בנפש האדם ובנפש ישראל, כשאנחנו אומרים שיש מציאות של יראת חטא, הכוונה אנחנו יראים מלהיות חסרים את אותו הטבע שטבוע בנו. אז יש את הטבע שטבוע כמינימום אלוהי בנפש האדם, ויש טבע שטבוע בנפש הישראלית. הנה, בואו נקרא. יראת חטא הטבעית. כלומר, המציאות הזאת שאדם ירא מלהיות חסר מבחינה טבעית, מבחינה אנושית, מבחינה חברתית, מבחינה מוסרית פשוטה. יראת חטא הטבעית היא הטבע האנושי הבריא ביחס למוסר הכללי. כלומר, הקדוש ברוך הוא הטביע טבע בסיסי, אנושי, בריא, בכל אדם אשר הוא אדם, ביחס למה שאנחנו קוראים מוסר כללי, כלומר מוסר כליות, דרך ארץ, מצפון, ואותו מוסר כליות, אותו דרך ארץ, אותו מצפון, הוא בעצם הטבע האנושי הבריא. כלומר, כשגוי או אדם, לא ישראל, אדם רגיל, קל וחומר ישראל, אבל אדם רגיל חי חיים בריאים נורמליים, אז ממילא יש לו יראה מלהיות בעל חיסרון, ביחס לאותם כוחות החיים הטבעיים שהקדוש ברוך הוא שם באדם כטבע. כלומר, כל אדם באשר הוא אדם, יש לו יחס לחברה, יש לו נטייה טבעית לעזור לזולת, יש לו נטייה טבעית להיות אכפתני כלפי החברה, יש לו כל מיני נטיות טבעיות שמונחות בו בטבע. ולכן המצב הנורמלי הוא, למשל, סתם אולי ניקח דוגמה קיצונית, אדם שהוא שומר על, 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 על הטבעיות הבריאה שלו, אז הוא מואס בגזל, הוא מואס ברצח, הוא מואס באלימות, הוא מואס בזנות וכולי. כל מיני רבדים של חיים שהוא, שפשוט לא שהדבר הזה הוא דבר שהוא מוטעה, הוא לא נכון, הוא מזיק, וכל וחומר בצד החיובי. כלומר, הוא לא מסתפק רק בצד של מה לא, אלא גם מה כן. לכן, יראת חטא הטבעית היא הטבע האנושי הבריא ביחס למוסר הכללי. בכל אדם באשר הוא אדם יש יראת חטא באופן טבעי, שהיראת חטא הזאת מרחיקה אותו מהחיסרון ביחס לטבע האנושי הבריא שלו, שהוא מה שבני אדם קוראים מוסר כליות, מוסר כללי. אומר הרב, והיא יראת חטא שהיא טבעית לישראל, יש יראת חטא שהיא טבעית לכל אדם, ויש יראת חטא שהיא טבעית לישראל. יראת חטא הטבעית לישראל, כלומר כשאנחנו חיים במצב בריא, נורמלי וכו', אז אנחנו יראים מלהיות חסרים את הטבע הישראלי המדויק שלנו, את הטבע הישראלי המיוחד שלנו. למשל, אנחנו יראים לא להיות ביישנים רחמנים וגומלי חסדים. אנחנו יראים לא להיות ערבים אחד לשני. אנחנו יראים לא לשמור על ההלכה. אנחנו יראים לא להיות כל מה שאנחנו צריכים להיות. וכולי. זה טבעי לנו, זה ככה.
כמו שלגוי לא טבעי
כמו שלגוי, עוד פעם, אנחנו עכשיו עוברים בין לא תעשה לעשה. בוא נגיד את זה אחרת. כמו שלגוי טבעי מה לא לעשות, וטבעי מה כן לעשות ברמת גוי, למשל, טבעי לא לרצוח, וטבעי להקים בדין לרוצחים, כך בעם ישראל טבעי להיות פלשנים חכמנים וגומלי חסדים, או קודם כל טבעי לא לחלל שבת, ובית טבעי להניח תפילין. אם אנחנו נוראים ברמה ההלכתית, אבל גם ברמה המוסרית, זה המצב הנורמלי שלנו. לכן כשאנחנו מדברים על עירת חטא, אומר בעל נפש החיים, כל חטא לשון חיסרון. כן, חטא שווה חיסרון. אם כן, אנחנו יראים להיות חסרים. אז הטבע האנושי הרגיל ירא מלהיות חסר את משהו טבעו, והטבע הישראלי הרגיל ירא מלהיות חסר את משהו טבעו. אז משהו הטבע של הגוי, זה מוסר כללי, זה מצפון, זה מוסר כליות. משהו הטבע הישראלי, זה כבר קשור יותר לעניינים שבאדם למקום, ועניינים יותר עמוקים שבאדם לחברו, וכו'. בואו נקרא אולי את כל המשפט הזה. זה משפט אחד ארוך שיש בו שני חלקים. עירת חטא הטבעית היא הטבע האנושי הבריא ביחס למוסר הכללי, עד לכאן כל אדם, והיא הטבע הישראלי המיוחד, אותה עירת חטא, ביחס לכל חטא ואבון מצד התורה והמצווה מורשה קהילת יעקב. כל משהו תורה, בין מבחינה מחשבתית, בין מבחינה מוסרית, בין מבחינה התנהגותית, הלכתית וכו', אם אנחנו בריאים, אם אנחנו במצב תקין, אז באופן טבעי פורצת מאיתנו הסלידה או אי השייכות, או הפחד, או הבושה, לא משנה עכשיו באיזה קומה, שהמשותף לכל המילים האלה זה בעצם הרצון שלנו להתרחק מכל משהו לא טבעי לנו. אז במצב טבעי, יהודי שומר כשרות, ויהודי שומר שבת, ויהודי מניח תפילין, ושומר טהרת המשפחה, והוא יהודי כלל ישראלי, והוא לא אגואיסט, והוא בישם רחמן וגומל חסדים. זה באופן טבעי. ולכן אם אנחנו באמת מזהים שאיבדנו קצת את הביישנות, איבדנו, ברוך השם לא, את הערבות, איבדנו את הרצון שלנו לשמור על ההלכה, איבדנו את השייכות שלנו לכלל ישראל, זה מראה שאיבדנו את הטבע. עכשיו כמובן, האיבוד הזה של הטבע הוא חיצוני, הוא לא איבוד במהות, כי במהות אף פעם, כל טבע כשמו כאילו הוא טבע, הוא טבוע, הוא טבוע בנפש אותה המציאות שהטבע טבוע בה. אז אי אפשר לאבד את הטבע, אבל ברובד החיצוני זה כרגע לא מתגלה. אז כמו שיש עירת חץ טבעית מלהיות מקולקל מבחינה מוסרית, להיות אדם מנומס, להיות אדם חברתי, להיות כל מה שאנחנו מכירים נקרא לזה בחיי החברה של הגוי, אותו דבר ביחס לישראל, ביחס לתורה ומצווה וכל משהו תורה ועירת שמיים והערכים של התורה. לכן עירת חטא הטבעית, עצם המציאות, ההופעה של עירת חטא באופן טבעי, זה הטבע האנושי הבריא ביחס למוסר הכללי. כלומר, גוי מנומס, גוי אסתטי, גוי חכם, גוי חברתי במובן של גוי, גוי שרוצה שלום, במובן של סדר בין עמים או סדר בין אנשים, זה מצב נורמלי, כלומר אין כאן איזה חידוש. זאת המציאות הבריאה הבסיסית של גוי, שהוא ירא מלהיות חסר. כלומר, בואו נגיד רגע את זה ברמה הלכתית, נלך לרמב״ם על פי גמרא, נראה מה הם שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח בעצם זה ביטוי הלכתי, מעשי, טכני, לנפש של הגוי, ולכן גוי באופן טבעי אמור לרצות במימוש והגשמת שבע המצוות האלה. אז הוא לא רוצה לקלל את השם, הוא לא רוצה לאכול איבר מן החי, וכו' וכו'. אני אגיד את זה אולי קצת, נלך עם זה הלאה. זה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, או נגיד בדורות האחרונים, אנחנו רואים כל מיני ממדים, גם ברמה הפוליטית וגם ברמה המוסרית. אצל אומות העולם, למשל, הרצון לשלום עולמי, למשל, הדאגה לבעלי חיים, למשל, הדאגה למסכן, הדאגה לחלש, למשל, תזונה נכונה וכו'. כל הערכים האלה זה בעצם ביטויים ולבושים, חלקם נכונים יותר, חלקם נכונים פחות, לאותו הטבע הבריא שנמצא בגוי. אלא כשהוא מאוזן, הוא מופיע בצורתו המדויקת. כשהוא לא מאוזן, אז הוא מגיע לכיוונים מקולקלים. אבל עצם הפחד מלקלל את אלוהים, עצם הפחד מלאכול איבר מן החי. אז בואו ניקח את הדוגמה הזאת. התורה לא אמרה אל תאכל בעלי חיים. התורה אמרה אל תאכל בעלי חיים כשהם חיים. כלומר, אל תיקח איבר מן החי. תשחוט את הבהמה, תשחוט את העוף, ותיקח אחר כך את האיבר מן החי. או יותר נכון, את האיבר מן המת. אז להגיע ממצב של לא לרצות לאכול איבר מן החי, להגיע למצב של נקרא לזה צמחונות, שלא לרצות לאכול בכלל בעלי חיים, זה כבר הקצנה. אני לא אומר שהיא לא מצויה, ויש לה ערך, אבל... כתפיסה כללית, כתפיסה של כלל האנושות, אנחנו עוד לא הגענו למצב הזה. כלומר, האנושות לא צריכה להיות צמחונית. בעתיד היא תהיה צמחונית, לא כרגע. אבל מאיפה זה נובע? בשורש הפנימי. זה נובע מהשייכות שלא להיות אכזרי כלפי בעלי חיים ברמה כזאת של לקחת איבר מן החי. כלומר, תרנגולת הולכת כאן בחדר, ואנחנו נשלוף במחאות, נקטוף לה, ניקח לה את הפולקה שלה. לא. תהיה בן אדם, תשחט אותה, אחר כך תעשה על האש. אמרו פה, תשחט אותה. אז המוסריות הנכונה אצל הגוי זה לשחוט לפני שאתה אוכל בעל חיים. המוסריות של חיים זה עד הקצה, שהיא מוסריות מעוותת שלא מתאימה לכלל המין האנושי, יד תאכל בכלל בעלי חיים. וכשמוסריות מגיעה או מופיעה במצב היסטורי כזה שהוא לא הזמן, שהיא הולכת לקצה במקום אחד, זה מתפרצת ממקום אחר. אז מוסריות שיכולה להיות כלפי בעלי חיים, היא תתפרץ אחר כך חס ושלום באכזריות כלפי בני אדם, לדוגמה. אבל זה כבר זווית אחרת. בכל אופן, עוד פעם, עירת חטא שהיא טבעית ביחס לטבע האנושי, ביחס למוסר הכללי, ביחס לאדם הגוי, בקומה יותר עליונה, היא תהיה עירת חטא בישראל, שהיא מייחסת את עצמה, כלומר, עירת החטא הזאת מיוחסת כלפי כל מה שהוא חטא ואבון, לא מצד המוסר הכללי. אלא מצד התורה והמצווה. זה המצב הנורמלי שלנו. עכשיו, נו, מה נעשה שאיבדנו את הטבע הזה? הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים, בני אדם, שאיבדו את הטבע האנושי הבריא ביחס למוסר הכללי. אתה רואה אנשים שהם לא מוסריים, ביחס לטבע הנורמלי הבסיסי, המינימלי אפילו הייתי אומר.
טבעי זה בריא,
לזה
הוא מתכוון?
מה?
הוא מתכוון טבעי, כמו שאנחנו מבינים, זה מה שבריא, זה מה שנכון? או טבעי כאינסטינקט.
איפה אתה קורא? עירת חטא הטבעית?
כן.
עירת חטא הטבעית שזה טבוע בנו כטבע. עירת חטא שטבועה באדם, באשר הוא אדם.
זה
מה שטבוע בנו.
אבל זה עדיין לא אינסטינקט שלנו.
זה טבוע וצריך להופיע מבחירה. כלומר, במצב נורמלי, במצב שהאדם מתנהל בצורה תקינה, זה אמור להשפריץ ממנו בצורה טבעית. אדם נורמלי, אדם אשר הוא אדם, רואה חתול נדרס ברחוב, באופן טבעי מתעוררת אצלו חמלה. אדם לא נורמלי, רואה חתול נדרס ברחוב, זה לא מעניין אותו. אדם נורמלי, שנייה אחת, רואה ילד, חס ושלום, בקמבודיה, בלי אוכל, זה מעורר לו רחמים. הוא רואה הרגש מתפרץ, רואה צונמי, זה מעורר אצלו חמלה. הוא רוצה לעזור לאנשים האלה. זה מצב נורמלי. אדם שרואה מציאות כזאת והוא אדיש, וזה לא מעניין אותו, הוא איבד את הטבע שלו.
איך אפשר לאבד טבע?
לאבד, לכן אמרתי מקודם, לאבד טבע לגמרי? לא. לאבד טבע במובן של אדישות. התימות. אתה חסמת את עצמך. הרב תכף יסביר. אז אם אנחנו רואים מציאות ש... הרי כאן אנחנו באורות התשובה אנחנו נמצאים. איך זה קשור אלינו? כמו שהמוסר הטבעי הוא אמור להופיע בצורה טבעית אצל הגוי, ולכן האדם הגוי צריך לפחד, לחשוש, להתבייש מכך שאין לו את הפחד מלאבד את הטבעיות הזאת. או שהוא לא מגלה את הטבעיות הזאת. כך צריך להיות בעם ישראל ביחס לתשובה. אז איך אתה רואה שהתשובה היא לא מופיעה? איך אתה רואה עיכובים בתהליך התשובה? אם המוסר הטבעי הוא טבעי לנפש האנושית, אז המוסר הרוחני, מקף תשובה, הוא טבעי לנפש הישראלית. אז איך אתה רואה עיכובים בתהליך תשובה? לפרט, לכלל וכו'. איך זה יכול להיות? הרי זה טבעי. אלא איבדנו את הטבע, לא במובן העצמי, אלא איבדנו את הטבע במובן התוצאתי. עכשיו הרב ילמד אותנו איך חוזרים אל הטבע הזה, איך מעוררים אותו, איך אוספים אותו. אותו טבע שכרגע הוא רדום, כי שמנו אותו בתוך איזה מחבש, הכבנו אותו. אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו, אם אפשר לומר, מנסים לא להיפגש איתו. כי א', ב', ג', לא משנה למה כרגע לא. איך אנחנו מעוררים את הטבע הזה? את הטבע האנושי מעוררים על ידי התעוררות המוסר הטבעי. בסדר, איך מעוררים זה לא הנושא של אורות התשובה. אבל איך מעוררים את הטבע הרוחני של ישראל, שכביכול הוא כבר לא טבע? איך אתה, בוא נדבר בצורה פשוטה, איך אתה מעורר אדם שנמצא רחוק מאוד מתורה ומצוות, מתשובה, מיראת שמיים, ממידות ישראליות טבעיות, איך אתה מעורר אדם להתקדם לכיוון הרוחני, התורני, האלוקי שהוא הטבע שלו? איך אתה מביא את עם ישראל למצב הזה? איך אתה מביא את עצמך למצב הזה?
איך אפשר לכתות הרב נגד הטבע? כמה זמן אפשר?
אז כמה זמן זה כבר כמותי. כלומר, אפשר לכתות אלפי שנים וזה נגד הטבע. אבל זה לא יתמיד, אבל זה לא יהיה נצח, זה לא יהיה מוחלט, זה לא יהיה קבוע. כל דבר שהוא נגד הטבע אומר, המהר"ל לא מתמיד. נכון? כל דבר שיוצא מהסדר, הוא יכול לצאת מהסדר, זמן כזה, זמן אחר, השלכות כאלה, השלכות אחרות. אבל כל דבר שיוצא מן הסדר, סופו לחזור אל הסדר. לכן ההוכחה הכי טובה לגאולה, זאת הגלות. ככה מהר"ל פותח את נצח ישראל, כי כל דבר שהוא יציאה מהסדר, הוא לא מתמיד. אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא סידר כל אומה במקום המתאים לה, ודאי ישראל בארץ ישראל, אם כן עצם זה שאנחנו לא בארץ ישראל, זה לא יתמיד. למה זה לא יתמיד? כי זה לא הטבע שלו. כמה זמן זה ייקח שלא נהיה בארץ ישראל? הנה, 2,000 שנה. אני מציע, בואו נקרא עוד טיפה כדי להבין איך מעוררים את הטבע בחזרה. לא צריך להמציא את הטבע, הטבע קיים, השאלה איך מעוררים. אז יש היום הרבה גישות איך לעורר את עם ישראל לטבעיותו, הרוחנית, האלוקית, הישראלית. נכון, יש גישה שאומרת, אני לא בא לזלזל חבר שלום משום דבר, כן? בואו נחלק לו נרות שבת בסופרים. יש כאלה שאומרים, בואו נניח לו תפילין. כלומר, יש כאלה שאומרים, כיוון, בואו נחבר אותו לקיום מצוות כזה או אחר. יש כאלה שאומרים, בואו נגלה לו את הטבע הישראלי מבחינה מוסרית. נדבר איתו, נשכנע אותו על עניינים שקשורים למוסר. מהו המוסר הישראלי המיוחד וכו'. אומר כאן הרב, פתרון פשוט, אולי ישו המסובך ביותר. ואין טבע זה חוזר לישראל. איך אנחנו מחזירים את הטבע, את חשיפת הטבע, שאותו איבדנו מבחינה חיצונית. ואין טבע זה חוזר לישראל, כי אם על ידי תלמוד תורה בהמון. כלומר, הדרך המרכזית שדרכה הטבע הישראלי מתעורר, להיות ירא מכל מה שהוא החיסרון הישראלי מבחינה מוסרית, מחשבתית, הלכתית, התנהגותית וכו', הוא תלמוד תורה. לימוד תורה, בירור שכלי לימודי שחושף את המאור הפנימי שבתורה, המאור שבמחזירו למוטב. התלמוד תורה הזה, זה הפתרון האמיתי המרכזי. אני אומר את זה בשפה הכי פשוטה, בלי מרכאות. מכון מאיר זה הפתרון. לבוא לבית המדרש, ללמוד תורה. אין פתרון אחר. לא חוויות רגשיות ולא התנהגויות מעשיות. כל זה חיצוני, נקודתי, ספציפי, מעורר, מגרה, מוציא מהשגרה, מזעזע, מטלטל, בסדר. אני לא מזלזל בזה. אבל מבחינת האמת, מה שבסופו של דבר יעורר בסופו של דבר את הטבע באמת, בעומק של הדברים, ברציפות של הדברים, בהתמדה שלהם, זה רק תלמוד תורה. בלי תלמוד תורה זה לא ילך. זה המנגנון שהקדוש ברוך הוא השפיע בעולם. הסתכל באורייתא, ברא אלמה. אתה רוצה להביא את האלמה למה שהיא באמת, רוצה להביא את העולם למה שהוא באמת, תחזור למקור שלו. המקור שלו זה תורה. לכן אומר הרב, דברים פשוטים. ואין טבע זה חוזר לישראל, כי אם על ידי תלמוד תורה בהמון, ללמד תורה את כל עם ישראל. מצד אחד, תלמוד תורה לגדל תלמידי חכמים, ישיבות, בתי מדרש, של אנשים שישבו תקופות משמעותיות ורציניות מאוד לגדל תלמידי חכמים בעם ישראל, ומצד שני, ותלמוד תורה של קביעות איטיים לתורה, להמון הרחב. אותם בעלי הבתים, אותם אנשים שעוסקים בעניינים מעשיים, הם צריכים לקבוע להם זמן קבוע ללמוד תורה. זמן קבוע ללמוד תורה יחזיר את הטבע הישראלי למקומו, למעמדו. עכשיו השאלה גם, מה לומדים בלימוד תורה? האם אני לומד גמרא, אני לומד אמונה, אני לומד מוסר, אני לומד הלכה, אני לומד פילוסופיה, אני לומד קבלה? זו כבר שאלה חשובה מאוד. אבל אנחנו עוד לפני השאלה הזאת בכלל. שנייה אחת. אנחנו עוד לפני השאלה הזאת. קודם כל צריכים לסמן את הכיוון המרכזי, הסימון המרכזי, הסמן המרכזי, תלמוד תורה. כי זה הכלי, האמצעי, המראה שדרכה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לכן כל הקלקולים, לימוד תורה. נקרא עוד טיפה כבר, אתה אומר מה שיש לך לומר. עוד פעם, ואין טבע זה חוזר לישראל כי אם על ידי תלמוד תורה בהמון. תלמוד תורה לגדל תלמידי חכמים, ותלמוד תורה של קביעות איטים לתורה, להמון הרחב. כלומר, אצל תלמידי חכמים זה יותר העומק, ההיקף, הרציפות, ואצל ההמון הרחב זה קביעות, זמן קבוע כפי שנפסק בהלכה וכו'. אומר הרב, ואי אפשר שיחזור ישראל לאיתנו לחיות חיים טבעיים, כי אם כשישוב לו גם טבעו הרוחני בכל מילואיו. והטבע הרוחני הבסיסי שלנו זה יראת חטא. הפחד, הבושה, מלהיות שייך לחיסרון שהוא ההפך מהטבע שלנו. חיסרון של רבדים שהם הטבע שלנו. שאחד מהם והיותר חזק שבהם, הוא זה הטבע של יראת חטא. ואיך אנחנו מגיעים ליראת החטא? מתוך לימוד תורה. כן, בבקשה.
אז צריך גם משהו
שיערר
אותו
לבוא
לבית
המדרש. בסדר.
סתם
אדם
לא יבוא...
תראה, קל לי להגיד שאנחנו נגד לחלק נרות ונגד להניח תפילין ונגד מה שקוראים היום הפצות. לא, אני לא רוצה להגיד את זה. למה להגיד את זה? זה מעורר אנשים, זה מגרה אנשים, זה יוצר אצלם איזה זיקה, זה יוצר אצלם איזושהי שאלה, זה יוצר איזה קשר ראשוני, בסדר. אבל לחשוב שבזה אנחנו נסכם את כל המערכת, את כל העניין. בשום פנים ואופן לא. תלמוד תורה להמון ערכיו. זה מה שצריך להיות. כן.
הרב, זה קשור למשנה
במסכת
היה תלמוד תורה כנגד
גאונה? קשור לזה, הרב קוק בעולת ריאה ככה מסביר. שבתלמוד תורה יש שני ממדים. יש ממד רוחני עליון, ויש ממד רוחני שנוגע בחיי המעשה. ולכן תלמוד תורה הוא כנגד כולם במובן הזה שהוא מחבר שמיים וארץ. אז בהקשר של הפסקה הזאת, תלמוד תורה יכול לעורר את הטבע הישראלי מחדש של להתבייש ממה שאנחנו איבדנו. פשוט, תלמוד תורה, למה? זה לא צריך מסובך מאוד. לומדים תורה. אין דרך אחרת. אני חוזר שוב, אני אומר את זה בקול גדול בלי להתבייש. לא חוויות רגשיות בלבד, ולא קיומים הלכתיים, מצוותיים בלבד. לימוד תורה. אני מרשה לי להגיד יותר בזה, בהמשך הרב ידבר על זה, לימוד תורה בעיקר מקצוע האמונה. עיקר התחום שהוא החידוש הגדול של תורת ארץ ישראל, שחייב להתעורר בציבור ובהמון, הרב כותב את זה בהרבה מקומות אחרים, חייב להתעורר בהמון, מה שפעם היה ידוע ליחידי סגולה, היום הוא צריך להיות ידוע ברמות שונות, בסגנונות שונים, בדגשים שונים, לכלל ישראל. כיתת אמונה זה דבר שכל יהודי יכול להתחבר אליו, יכול להיפגש איתו. אני חושב שתסכימו איתי. כיתת אמונה זה דבר שכל יהודי יכול להתחבר אליו. אז יכול להיות שלא כל יהודי יכול להתחבר לכל סגנון של שיעור. בסדר, אבל הרעיון הזה של תלמוד תורה, בעומק, בסגנון פופולרי, לאנשים שיכולים להיפגש עם זה, להזדהות עם זה, וכו', הדבר הזה, זה הפתרון האמיתי. אין פתרון אחר ברובד העמוק והמתמיד של הדברים. כל הדברים האחרים הם דברים ש... מעוררים, מזעזעים, מטלטלים, כמו שבא, זה יכול גם להפסיק וכו'. זה הפתרון האמיתי. לימוד תורה לציבור. תלמידי חכמים למדרגתם, והמון הרחב למדרגתם. כן.
אבל לפי מה שהרב קוק כותב פה, יראת החטא זה, זאת אומרת, אתה מרגיש חיסרון, אז זה גורם לך להיות עצוב. זה בעצם, ואז אתה מרגיש ריחוק מהקדוש ברוך הוא, זה לא יראת הרוממות?
לא, יראת חטא זה, יש כמה דעות מה זה יראת חטא, מה זה יראת הרוממות. יראת חטא לפי נפש החיים, זה היראה מלהיות חסר, ואם נחבר את זה לפסקה הזאת, היראה להיות חסר ממשהו אתה.
וזה
יראת הרוממות? יראת הרוממות זה, אני ירא כבר מהרוממות האלוהית, זה משהו כבר שהוא למעלה ממני. שהוא כבר נבדל ממני. זה כבר מדריג, אבל יש בזה כל מיני גישות. יראת עונש, יראת חטא, יראת הרוממות, מה למעלה ממה, מה ההגדרה של כל אחד. בסדר, סוגיה.
הוא כל כך מתאמץ, תגיד לו שזה תביא לנו, למרות שלא מרגישים, זה לא עוזר, אולי זה לא... זאת אומרת, אני אומר את זה בזה התרצה, אני בתור דוס מלידה, כן, מרגיש שזה טבעי, אבל אדם יגיד, אם זה טבעי, אז למה אני לא מרגיש שזה טבעי? מה לעשות שאני לא גונף? בלי שאני...
אתה צודק,
כן. אדם נורמלי לא גונף, ואדם נורמלי אין לו את הדבר הזה, אולי זה לא כזה טבעי כמו שעושים את זה, אדם לא, כאילו... לא יכול, אם זה כל כך טבעי, למה אני כל כך צריך לעורר את זה, ולהתאמץ לעורר את זה, וללמוד באלף שיטות ובאלף זה, בשביל לעורר את זה?
שאלה מצוינת. כל דבר שהוא טבעי, הוא משפריץ ממני החוצה בלי שליטה. הוא אינסטינקט. אז אם ככה, למה לימוד תורה זה לא כל כך טבעי אצלי? היה הראיה שאני לא פוגש את זה מיד אצלי. אפילו יש לי מחסומים לתזה וכו'. תשובה, יש טבע שהקדוש ברוך הוא הטביע אותו כטבע שיוצא, הייתי אומר אפילו באופן אינסטינקטיבי. בוא ניקח לדוגמה את החלק הראשון של הפסקה הזאת. המוסר הטבעי באשר, באדם, באשר הוא אדם, זה א' ב', זה המינימום האנושי. ואתה רואה שלצערנו הרב, אפילו המוסר האנושי הזה יכול הרבה פעמים ללכת לאיבוד. הדאגה לחלש, העזרה למסכן, זה דבר שהוא פשוט. אדם טובע בים, הנפש האינסטינקטיבי שלך אומר, אתך קפוץ, תציל אותו. אז איך אתה רואה שאנשים לא מצילים מי שטובע בים? אדם שרוע על הכביש בתאונת דרכים, הנפש במצב האינסטינקטיבי שלה אומר לך, לך תעזור. בין אם אתה יודע, בין אם לא. אז איך זה לפעמים לא קורה?
זה כל כך מאדיר שזה מראה
אבל שזה... אבל איך זה לא קורה? אז זה לא קורה כי אנחנו יצרנו כל מיני חציצות, כל מיני מחיצות, כל מיני עטימויות כלפי משהו טבע הנפש. עכשיו אני מסכים שמשהו המינימום האלוהי שבאדם, אז למרות כל העטימות הזאת, המינימום הזה משפיע, מופיע. משהו כבר יותר מתקדם, יותר מתפתח, יותר עמוק, דורש יותר מאמצים, פה זה כבר יותר מתחבא, זה יותר מסתתר. תלמוד תורה זה יותר עומק, זה יותר פנימי, זה יותר אלוהי. כל מה שהוא יותר אלוהי, הוא יותר מסתתר.
לא פחות טבעי?
הוא יותר, לא, אני אתם ככה, הוא טבעי, אבל הוא טבעי שצריך חשיפה יותר עמוקה. ככל שאתה חופר בעומק הקרקע, יותר עמוק, אתה מגיע למים יותר נקיים. כבוד אלוהים מסתר דבר. כבוד אלוהים מוסתר. ככל שאתה חופר יותר פנימה, אתה מגיע, א', אתה דורש הרבה יותר מאמץ, זה דורש הרבה יותר מאמץ, וב', המים הרבה יותר צלולים, הרבה יותר נקיים, אתה מגיע למקור הנביאה. להגיע אל התורה, זה הרבה יותר קשה, אל התורה במה של לימוד תורה, זה הרבה יותר קשה מאשר להגיע אל המוסר.
ההפך, ככל
לא.
שאתה יותר
לטבע,
יותר קל לך?
לא, כי המוסר הטבעי משפריץ מאיתנו, נקווה שהוא משפריץ מאיתנו. גם המוסר הישראלי מבחינה מסוימת משפריץ, הנה אתה רואה, אני לא נכנס עכשיו בכלל לסוגיה, האם צריך לעמוד בקריטריונים של המחבלים לשחרר את גלעד שליט או לא. אבל עצם הערבות, עצם הרגש, הרגש הלאומי הזה, הרגשת הערבות הזו, זה דבר שהאומה הישראלית, ברוך השם, לא איבדה אותו. הנה, אנחנו לא מאבדים את זה. הנה, בימים האלה זה מוכח שזה בתוכנו. מה המחירים, האם זה נכון או לא נכון, זה כבר דיון. בואו נעזוב את זה עכשיו. אבל עצם הערבות, עצם השותפות, עצם האחד שבתוכנו, זה דבר שהוא בתוכנו. אתה רואה שלשמחתנו הרבה או לצערנו הגדול, זה מופיע גם בלי לימוד תורה. וזה מופיע בלי לימוד תורה, אולי זה לא מעודן, אולי זה לא מעוגן על פי הכללים המדויקים, יכול להיות. אבל עצם יש שזה משפריץ מאיתנו, זה טבע שהקדוש ברוך הוא, כן, אפשר לומר, אמר לנו, גם כשתהיו במקומות רחוקים, זה המינימום האלוקי שתבוע בכם. הערבות ההדדית. והערבות הזאת, זה קיומי לנו. זה הכרחי לנו. ולכן זה משפריץ מאיתנו, ברוך השם, בכל מחיר. לצערנו הרב, אנחנו עדיין בלי תורה. כי התורה דורשת יותר עומק. ואם היינו שייכים לתורה, כמו שצריך, אז יכול להיות שגם ההשפרצה של המוסר הטבעי הזה של כל ישראל הרבים היה מתארגן בסידורים כאלה שתואמים את השקפת התורה.
במה זה מוסיף לי שזה טבעי לי בפועל, בתכלס? במה זה ביטוי
בלידנטי שזה טבעי? שאלף, שנהיה בטוחים שזה יגיע מתישהו, זה יופיע מתישהו, זה יתגלה מתישהו, זה ייחשף מתישהו. מהתאום האלה יפרצו החוצה, למרות שכרגע הם נמצאים במעמקים. אבל הם בסוף יפרצו. אני חושב כל אחד מאיתנו, כל אחד מיושבים פה עכשיו, יודע על עצמו שמאז שהוא נפגש עם לימוד תורה בצורה מסודרת, ובפרט, נגיד את זה, בתכנים המסוימים ובדגישים המסוימים, המתאים לדור והמתאימים לא, השייכות שלו לטבע המוסרי, ובוודאי לטבע הישראלי, התעוררו מחדש בצורה אחרת. הוא לא הכיר את עצמו ככה. פתאום הוא רואה, אתה פוגש לו פעם אדם, אתה אומר, כן, הוא אומר לך, פעם הייתי מחוספס. פעם הייתי כעסן, פעם הייתי עקשן, לא הייתי מוכן לוותר. ופתאום הוא נהיה הרבה יותר עדין, הרבה יותר רגיש, הרבה יותר קשור. איך זה יכול להיות? איזה התורה פועלת? לימוד התורה פועלת. אני מסכים שגם לימוד התורה, אם הוא לא בא בצורה נכונה, הוא יכול גם לפעול הפוך. זכה לא זכה. נכון. כן, ברק.
שתי נטיות קבוצות שאדם נכון. אז ההבנה שלי הייתה שזה טבעם, אתה קראת לזה מלחמת החיים, כאילו ככה טבעם, תמיד יהיה בנו שתי דברים, שאחד מושך אותי להפעם לאדמה, אחד לנפש חיה, אז תמיד יהיה בי את המחבש לחצים הזה לכל כיוון. עכשיו פה זה נראה שלא, שהקדוש ברוך הוא השיע בי טבע טוב, ואני האדם או הכלל הטביע בעצמו מחסומים, חציצות דברים כאלה.
לא, נעשה סדר, עוד פעם. הקדוש ברוך הוא הביא בתוכנו שני דברים. נשמע בלשון ספר התניא, נפש אלוהית, נפש בהמית. נשמת חיים ועפר מן האדמה. שני כוחות החיים האלה בוערים בתוכנו. אם אנחנו מקשיבים לעצמנו נכון, אז נשמת החיים מכוונת את עפר מן האדמה. אם אנחנו לא מקשיבים לעצמנו נכון, אז עפר מן האדמה משתלט על נשמת חיים.
אבל שתי הנטיות האלה, המתרוצות, הן בי תמיד.
הן בטבע.
השאלה,
נכון, השאלה מה יכוונת מה. אם אני אדם בריא, מה שמכוון את מה זה הנשמה, את האפר. אם אני אדם חולה, מה שמכוון את מה זה האפר, את הנשמה.
אני
צריך,
עכשיו
שנייה אחת, עכשיו, איך אני מעורר את הטבע הבריא שלי? אומר רב, על ידי לימוד תורה. לימוד תורה מעורר את נשמת החיים כדי לסדר ולכוון ולנתב נכון את האפר מן האדם. זה המנגנון ליצור את האיזון הנכון בין נשמת חיים לאפר מן האדמה. תלמוד, תורה. זה המנגנון. אמרנו את זה פעם אחרת. שיש באדם בעצם שלושה כוחות טבעיים וכוח אחד אלוהי. שלושת הכוחות הטבעיים, גוף, נפש, שכל. הכוח האלוהי, נשמה. איך אנחנו חושפים נשמה דרך שלושת הכלים, גוף, נפש, שכל? אז אמרנו פעם, שהשכל הגוף והנפש הם בעצם שני כוחות עיוורים באדם. הם לא יכולים להדריך את עצמם. נכון? גוף לבד ונפש לבד זה קטסטרופה. השכל הוא בעצם הכלי שמצד אחד הוא במדרגת הטבע. הוא שייך לגוף נפש שכל, הוא לא נשמה. השכל הוא הכלי שמצד אחד הוא במדרגת הטבע, אבל אם אנחנו נשתמש דרכו או בו, נכון? הוא יאפשר לנו לחשוף את הנשמה ולנהל נכון את, 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 את הגוף ואת הנפש. יוצא שיש, נקרא לזה איזה מין, שני ממדים בשכל, אפשר לקרוא את זה ככה. יש מה שהמהר"ל קורא, שכל תחתון, שכל עליון. השכל העליון זה הצד הרוחני הנשמתי. השכל התחתון זה הצד ההגיוני הרציונלי. הכלי שהקדוש ברוך הוא שם בנו כמתווך בין גוף ונפש לבין הנשמה, זה השכל, זה החוכמה. שבא לידי ביטוי בתלמוד תורה. השכל הוא מצד אחד תחתון, הוא מוגבל, מצד שני הוא עליון. ולכן הוא אמור לנהל ולחשוף את הנשמה, ואז ממילא יוארו הגוף והנפש.
גם קשור לנפש.
אה?
קשור לנפש.
נעזוב, זה כבר הגדרות, אנחנו מדברים על פי המהר"ל עכשיו. כן, משה.
תחת, שורה תחתונה עכשיו, שאני הולך לבית מדרש שמשיב את עצמי ללמוד תורה, אני הולך כי אלוהים רוצה, כי זה טבעי לי, כי העולם צריך את זה, כי למה אני עושה את זה?
תשובה. טוב, אמרת משפט חשוב עכשיו. כשאני הולך לבית המדרש ולומד תורה, אני עושה א', אני לא אומר כי לפי הסדר נקרא זה האידיאלי, אלא לפי סדר ההופעה. אני יושב ולומד תורה כי זה סדר החיים הטבעי שלי, כך גם הוא הטביע בי, ואני מאוד מפחד, אני מאוד מפחד לא להיות מה שאני, ואז אני מגלה שבעצם האני הזה זה האלוהי שבי. אז יכול להיות שבעולם המעשי אני בא מלמטה למעלה, כלומר אני מאוד מפחד לא להיות אני. אני הייתי אומר את זה אולי אחרת, וניסיתי לרמוז את זה מקודם, השתמשתי בשתי מילים, פחד ובושה. מה ההבדל בין פחד לבושה? כשאני מפחד לא לעשות על ידך משהו, זה כי אני מפחד שאתה תעניש אותי. כשאני מתבייש לא לעשות על ידך משהו, זה כי אני אומר, זה לא מתאים לעשות על ידך משהו. פחד זה יותר מבטא את המרחק בין שתי מציאויות. בושה מבטא דווקא את הקרבה בין שתי מציאויות. ככל שאדם מתרומם, הוא עובר מלהיות פחדן ללהיות ביישן. כלומר, מי לא לעשות משהו כי הוא מפחד מההשלכות, ללא לעשות משהו כי הוא מתבייש פשוט שבמציאות הזאת שהוא נמצא, משהו נתון, וזה לא מתאים לעשות את זה. יש אני מפחד מהמלך או אני מתבייש מהמלך. אני מפחד מהמלך זה מצד העונש, איזה השלכות יהיו כלפיי. אני מתבייש מהמלך, זה לא מתאים לפני המלך להתנהג כך, לעשות כך. לכן אנחנו צריכים להתרומם מיראת הפחד ליראת הבושה. במילים שאמרנו מקודם, מיראת העונש ליראת הרוממות. עירת חטא בהקשר הזה, היא מתווכת בין עירת העונש לעירת הרוממות. היא מעבירה אותנו מהפחד מהעונש, להכרת הרוממות וממילא הבושה לא להיות שייך לרוממות הזאת. אז כאדם נכנס לבית המדרש, הוא נכנס לבית המדרש כי יכול להיות שהוא מתחיל מעירת העונש, שהוא מפחד, אבל לאט לאט הוא מגלה שזה הטבע שלו, ואז הוא מגלה שזה האלוקי שבתוכו. הוא יכול גם להגיע אחרת, הוא נכנס לבית המדרש כי זה האלוקי שבו, והוא יודע שזה הטבע שלו, והוא מאוד חושש שהוא לא יחשוף את זה.
זה מוכרח לפעול?
זה מה שאמור להיות, זה מה שאמור לעבור על נפש האדם כשהוא נמצא בבית המדרש.
אני לא אמצא בן אדם לבית המדרש שלומד איקס שנים והחיים הטבעיים שלו לא הושפעו מזה.
מה זה חיים טבעיים?
ואם אני אמצא אז נגיד שהתורה שהוא למד היא פסולה היא
עקומה. נכון, כן. כן. חד משמעי. כלומר, אדם, אני אגיד את זה אולי בצורה מאוד ברורה, בצורה מאוד ברורה. אדם שלמד תורה והתכונות הישראליות לא הופיעו בקרבו, למשל, הוא אותו עקשן, הוא אותו כעסן, הוא אותו גאוותן, הוא אותו נקמן, הוא אותו אגואיסט, אז התורה שהוא למד כנראה, יש בה בעיה חמורה. לא בא, בוא, במגרש שלו עם התורה. אבל אם הוא היה לומד תורה בצורה תקינה, גם על פי ההכנות הנכונות וגם על פי הדגשים הנכונים שבתורה, אז מילא הייתה חושפת בתוכו את כל האישיות הישראלית, מה שכאן הרב קורא, העירת חטא הטבעית שהיא יוצאת ממני ביחס לאותו המוסר הישראלי המיוחד. טוב, אני רואה שזמננו כבר וואי וואי, אנחנו כבר הרבה אחרי הזמן. אני מצא שנמשיך את זה מחר כסוגיה, מחר יום שלישי, אז יום רביעי בזו השם.
רגע, יום רביעי יש יום עיון, עדיין?
יום רביעי יש יום עיון.